שלום לכולם, אנחנו לומדים את דף קי"ב מסכת בבא בתרא באתר sinai.org.il, דף יומי של 10 דקות. הלימוד היום מוקדש לעילוי נשמת אילנה בת יוסף. היום אנחנו נלמד קצת יותר מהרגיל, מאמצע קי"א עמוד ב' עד אמצע קי"ג עמוד א'. הנושא שלנו היום זה מניין שבעל יורש את אשתו. אנחנו נראה בעניין הזה שתי גישות כלליות. גישה ראשונה זה של רבי עקיבא, גישה שנייה של רבי ישמעאל. ברוב השיעור נתעסק עם רבי ישמעאל, אבל נתחיל דווקא עם שיטת רבי עקיבא. אז הגמרא באמצע קי"א עמוד ב' מביאה ברייתא. כאן לא כתוב שזה רבי עקיבא, אבל מההמשך נראה שזה רבי עקיבא. אומרת הברייתא, איך יודעים שבעל יורש את אשתו? בסוף רשימת הירושות בבמדבר כ"ו אחרי בנות צלופחד, כתוב שאם לנפטר אין בנים, אין אחים, אין דודים, אז הוא נתתם את נחלתו לשערו הקרוב אליו ממשפחתו וירש אותה. אז בדף קי"ח עמוד ב' הבאנו שיטה ששערו זה אבא שלו. כלומר, הוא נתתם את נחלתו לאביו, והקפצנו את האבא מהמקום האחרון למקום השני. כאן אומרת הברייתא ששערו זה אשתו, שגם את זה ראינו בדף קי"ט עמוד ב' למעלה. כמו שכתוב, שערה כסותה ועונתה לא יגרע. ואומרת הברייתא שצריך לקרוא את הפסוק לא כמו הפשט. בפשט, השער יורש את הנפטר. כי הרי כתוב, הוא נתתם את נחלתו לשערו, נותנים לשער. וכאן הברייתא אומרת שהבעל יורש את השער. כלומר, אם האישה נפטרה, הבעל יורש אותה. הוא נתתם את נחלתו לשערו הקרוב אליו משפחתו, וירש אותה. הוא יורש אותה, והיא לא יורשת אותו. אבל מיד שואלת הגמרא, הרי הפשט של הפסוק זה בדיוק להפך. הוא נתתם את נחלתו לשערו, ולא שלוקחים מהשער לבעל. אז איך הברייתא הזאת קוראת את הפסוק? אז יש שני הסברים בשביל להסביר את הברייתא. אביי ורבא. אביי לוקח את המילה הקרוב, ומזיז את זה לפני המילה לשערו. ואז יוצא שהפסוק הוא ככה. הוא נתתם את נחלתו לקרוב אליו ממשפחתו. זה דבר ראשון, נקודה. ועכשיו יש נושא חדש. שערו וירש אותה. כלומר, אם השער נפטרה, האישה, אז הבעל יורש אותה. אבל רב אומר, אתה חותך את הפסוק עם סכין. לא ככה דורשים פסוק, ולכן רב המציע הסבר אחר, גם הוא חותך את הפסוק, אבל הוא רק מזיז אותיות, לא מילים שלמות. מה הוא עושה? במילים הוא נתתם את נחלתו לשערו, הוא מוריד את הוו של נחלתו, ואת הלמד של לשערו, מחבר אותם ויוצר מהם מילה שלישית. ואז יוצא ככה, במקום הוא נתתם את נחלתו לשערו, צריך לומר, הוא נתתם את נחלת שערו לא לבעל. ואז בהמשך, וירש אותה. הבעל יירש אותה, והיא לא תירש אותו. אז יש שתי שיטות להסביר איך רבי עקיבא למד מהפסוק הזה, שהבעל יורש את אשתו. אז זה שיטת הברייתא הראשונה. בהמשך, בשורה השנייה ברחבות, הגמרא מביאה עוד ברייתא. הדעה הראשונה שם זה רבי עקיבא, והוא לומד את זה מ"וירש אותה", כמו שהרגע פירטנו. והשיטה השנייה שם זה רבי ישמעאל, ובזה נתעסק עכשיו רוב השיעור. אומר רבי ישמעאל, אני לא לומד את זה מדרשות, אלא ממשמעות הפסוקים. ורבי ישמעאל עכשיו יביא שתי שיטות ללמוד שבעל יורש את אשתו. השיטה הראשונה זה משלושה פסוקים שכתובים בבמדבר למדבב. בבמדבר למדבב, אחרי שהתורה אמרה בבמדבר כ"ז שבנות צלופחד ירשו, אז בני מנשה פחדו שהם ירשו, ואז הם יתחתנו עם מישהו משבט אחר, ואז כשהם ימותו, הבעל או הבנים שלהם ירשו אותם, ואז יוצא שהנחלה שלהם עברה משבט מנשה לשבט אחר. לכן התורה מצווה לדור המדבר שאם אישה ירשה נחלה, היא לא תתחתן עם מישהו משבט אחר. את הדין הזה התורה כותבת בשלושה פסוקים נפרדים אחד אחרי השני. נקרא מהר את הפסוקים, אנחנו בבמדבר למדבב, ומה שסוף הספר, פסוק ז' זה לב, לא תיסוב נחלה לבני ישראל ממטה אל מטה, כי איש בנחלת מטה אבותיו ידבקו בני ישראל. פסוק ח' אין לה ולעשה, וכל בת יורשת נחלה ממטות בני ישראל לאחד ממשפחת מטה אביה תהיה לאישה וכולי. ופסוק ט' עוד פעם לב, ולא תיסוב נחלה ממטה למטה אחר, כי איש בנחלתו ידבקו מטות בני ישראל. עכשיו יש שתי אפשרויות שכשאישה מתחתנת עם מישהו משבט אחר שהנחלה תעבור, או כי יהיו לה בנים ואז הבנים ירשו אותה והבנים הם הרי מהשבט של האבא, או שהבעל עצמו ירש אותה והבעל הרי הוא מהשבט השני. זה כמובן רק אם נניח שבעל באמת יורש את אשתו. אז על מה הפסוקים שאומרים לאישה לא להתחתן עם שבט אחר מדברים? האם הפסוקים מזהירים מפני שהבן ירש את האישה? או גם מפני שהבעל יירש את האישה. כלומר, אז לפי הפסוקים, בעל יורש את אשתו. אז אומר רבי ישמעאל, כיוון שיש שלושה פסוקים, מתוכם אחד עשה ושני לאווים, אין סיבה לומר שכולם מדברים על ירושה של הבן, אז כנראה שפסוק אחד לפחות מדבר שגם הבעל יורש. וגם זה בעיה כשאישה מתחתנת עם שבט אחר. אבל את זה רבי ישמעאל דוחה בעצמו. הוא אומר שבאמת יכול להיות ששלושת הפסוקים מדברים על זה שהבן יורש את אמא שלו וככה הנחלה עוברת. ואי אפשר ללמוד משם שבעל יורש את אשתו. למה צריך שלושה פסוקים? אחד בשביל עשה, ושניים בשביל לצרף לזה שני לאווים. לכן רבי ישמעאל עצמו דחה את זה, בהמשך נראה שתי ברייתות שהם לא דחו את זה. בכל אופן רבי ישמעאל מביא עוד שיטה. ומביא שני מקורות של אנשים שהיו להם נחלה שהם לא קיבלו מאבא שלהם. פנחס בן אלעזר היה לו את גבעת פנחס ושם הוא קבר את אלעזר, וליעיר היו 23 ערים שהוא לא קיבל מסגוב אבא שלו. אז מאיפה הם קיבלו את זה? אז יש שתי אפשרויות, או שהם ירשו את זה מאמא שלהם, או שהם ירשו את זה מהאישה שלהם. עכשיו רבי ישמעאל בראייה הזאת מניח שהפסוקים האלו לא סתם מספרים לנו את המציאות, אלא הם באו ללמד אותנו איזשהו דין. וכמו שאמרנו מקודם, לא סביר ששני הפסוקים מלמדים את אותו דין. אז אם היה רק את הפסוק של פנחס, אז היינו אומרים שהוא ירש את זה מאמא שלו, וזה מה שזה בא ללמד, שבן יורש את אמא שלו, ולמרות שכבר למדנו את זה בתורה, בתורה זה רק היה בקל וחומר, ופה זה מפורש. אז זה היה מובן. אבל כיוון שיש שני פסוקים, אין טעם ששניהם ילמדו אותנו אותו דבר, לכן את הפסוק השני של יאיר נעמיד שהוא ירש את זה מאשתו ולא מאמא שלו, וזה מה שזה בא ללמד, שבעל יורש את אשתו. אז זה שיטת רבי ישמעאל, בהתחלה הוא למד את זה משלושת הפסוקים בבמדבר, ובסוף הוא למד את זה מיאיר שהיה לו קרקע שהוא לא קיבל מאבא שלו. וחייבים לומר שהוא ירש את זה מאשתו. וזה מביא אותנו לאמצע קופיות בית עמוד א', מקשה רב פאפה לאביי על שיטת רבי ישמעאל. את הלימוד מבמדבר על זה שאסור להסב את הנחלה משבט לשבט, רבי ישמעאל עצמו דחה, שיכול להיות שכל הפסוקים שם מדברים על הבן שיורש את אמא שלו ולא על בעל שיורש את אשתו. ואת הלימוד מיאיר ופנחס אפשר לדחות. הרי מה שרבי ישמעאל אמר היה מתוך הנחה שהתורה באה ללמד אותנו פה איזשהו דין. לכן לא יכול להיות ששני הדינים מדברים על אותו דבר. אבל אולי התורה לא באה ללמד כאן דין, אלא רק באה לספר לנו את העובדות. ואז אין בעיה לומר ששניהם קיבלו את ירושה מאמא שלהם ולא מהאישה. זה השאלה הראשונה שהוא שואל, זה כתוב ברשבם, זה לא מפורש בגמרא. שאלה השנייה הוא שואל, אולי בכלל שניהם קנו את הקרקע הזאת ולא קיבלו בירושה. זה השאלה השנייה, לגבי זה הגמרא אומרת שלא סביר שפנחס קנה קרקע וקבר בה את אבא שלו, כי הרי אז ביובל הקרקע תחזור למוכר ויוצא של הזר קבור בקרקע שהיא לא שלו, לכן זה לא סביר. אבל עוד שאלה שלישית, פנחס יכל לקבל את הקרקע הזאת משדה חרם. שדה חרם זה שמישהו הקדיש למקדש בלשון של חרם, זה הולך לכהנים, או שמישהו הקדיש למקדש שדה אחוזה ומישהו אחר פדה את זה, אז ביובל זה הולך לכהנים, אז יכול להיות שפנחס שהיה כהן ככה קיבל את הקרקע. בקיצור, יש עוד דרכים שהקרקע הזאת תגיע לפנחס וליעיר, ולא חייבים להגיד שהוא ירש את זה מהאישה, ואין מכאן ראיה שבעל יורש את אשתו. אז עד כאן הקושיות של רב פאפה על השיטה של רבי ישמעאל. עכשיו אנחנו בשליש התחתון של עמוד א', יש פה אמירה של אביי שיש מחלוקת ראשונים איך לקרוא אותה. לפי רשב"ם, אביי פותח פה נושא חדש. ובלי נדר באתר עצמו נצרף עוד קובץ קצר שנסביר שם את שיטת רשב"ם. אבל לפי תוספות, אביי בא לחזק את רבי ישמעאל כנגד הקושיות של רב פאפה. אז הוא לא ממש עונה על השאלות עצמם, אבל הוא כן בא להוכיח מהפסוקים בבמדבר ל"ו שבעל כן יורש את אשתו. איך הוא עושה את זה? בשביל להבין את זה נקדים הקדמה קצרה. עד עכשיו דיברנו על זה שאם אישה שירשה מאבא שלה מתחתנת עם שבט אחר, היא מעבירה את הנחלה של אבא לשבט אחר. אבל לכאורה יש גם בעיה הפוכה. הרי בת יורשת גם מאמא שלה, אז אם בת ירשה מאמא שלה והתחתנה עם מישהו מהשבט שלה, כלומר של אבא שלה, היא מעבירה את הנחלה של אמא שלה לשבט של אבא שלה. וגם זה לכאורה בעיה. ובכל זאת התורה במדבר ל"ו ח' באותה מצוות עשה שהיא צריכה להתחתן בתוך השבט שלה, כלומר של אבא שלה, אומרת התורה, וכל בת יורשת נחלה ממתות בני ישראל, לאחד ממשפחת מתי אביה תהיה לאישה. מה זה אומר שהיא יורשת נחלה ממתות בני ישראל? ראינו בדף הקודם שהכוונה היא שירשה משני שבטים, שאבא שלה משבט אחד, ואמא שלה משבט אחר. כלומר, אומרת התורה, כשיש בת שיש לה אבא משבט אחד ואמא משבט אחר, היא צריכה להתחתן עם מישהו מהשבט של האבא. וזה לכאורה, כמו שאמרנו הרגע, הבעיה, כי את הנחלה של האבא היא באמת לא מעבירה, אבל היא מעבירה את הנחלה של האמא אל השבט של האבא. אז מה עושים? איך התורה בכל זאת אמרה לבת הזאת להתחתן? אז אפשר ללכת באחת משתי אפשרויות. אפשרות אחת זה לומר, באמת אין כאן בעיה. אפשרות שנייה זה לומר, יש כאן בעיה, אבל גם יש פתרון. כלומר, אפשרות אחת זה לומר, אין כאן בעיה. למה אין בעיה? כי בעצם הנחלה כבר הוסבה. שהרי כשהאימא של אותה בת נפטרה, אז אותה בת ירשה את האימא. אז הנחלה עברה מהאימא, שהיא נגיד משבט שמעון, אל הבת, שהיא מהשבט של אבא שלה, נניח שבט ראובן. כי הרי השיוך לשבטים הולך לפי האבא. אז כיוון שהנחלה כבר הוסבה אל הבת, אז עכשיו שבת מתחתנת, זה לא מעלה ולא מוריד. לכן אין בעיה בעצם. זה אפשרות אחת. אפשרות שנייה זה לומר שיש בעיה, אבל יש פתרון. למה יש בעיה? הרי הרגע אמרנו שהנחלה כבר הוסבה. יש בעיה כי למרות שהנחלה הזאת עברה לבת, והבת היא באמת משבט ראובן, אבל סוף סוף אמא שלה היא משבט שמעון. כלומר, הנחלה לא עזבה לגמרי את שבט שמעון. לעומת זאת, אם הבת הזאת עכשיו תתחתן עם מישהו מראובן, ויהיה לה בן, הבן הזה יהיה רק מראובן. ואם היא תוריש לו את הנחלה, אז היא גרמה לנחלה לעזוב את שמעון לגמרי. וזה בעייתי. לכן יש בעיה, אבל איך פותרים את זה? מציע אביי ובהמשך גם רב אשי פתרון שבהנחה שבעל יורש את אשתו, אשתו יכולה להתחתן עם מישהו מהשבט של אבא שלה, כלומר ראובן, אבל שאותו מישהו, אמא שלו, תהיה גם כן משבט שמעון, כלומר שבעלה של הבת יהיה בדיוק כמוה. ואז אם היא תמות והבעל יירש אותה, יוצא של הנחלה לא קרה כלום, כי הנחלה הייתה שייכת לבת שאבא שלה מראובן ואמא שלה משמעון, ואחר כך הנחלה עברה לבעלה שגם הוא אבא שלו מראובן ואמא שלו משמעון, וככה פתרנו את הבעיה. אבל כמו שאמרנו, הפתרון של הבעיה זה רק בהנחה שבעל יורש את אשתו. כי אם הבן יירש אותה, אז הנחלה עברה לגמרי לשבט ראובן. אז עד כאן ההקדמה. עכשיו אומר אביי, אני סובר שיש בעיה כזאת, ואם בכל זאת התורה אומרת לה להתחתן עם שבט ראובן, השבט שלה, כנראה שהתורה התכוונה ללכת לפי הפתרון שאמרנו, שהיא צריכה להתחתן עם מישהו שהוא כמוה. וכמו שאמרנו, זה בהנחה שבעל יורש את אשתו, מכאן הוכחה שבעל יורש את אשתו. שואל אותו רב פאפה, מי אמר שיש בעיה? אולי באמת הוסבה שני, כלומר הרי הנחלה הזאת כבר הוסבה לבת, ממילא אין בעיה שהיא תתחתן. ואם אין בעיה, אז גם לא צריך את הפתרון שבעל יורש את אשתו, אז מכאן אין ראיה שבעל יורש את אשתו. עונה לו אביי, אני סובר שהוסבה לא שני, כלומר אני סובר שיש בעיה, לכן כן צריך את הפתרון, וממילא יש מפה ראיה שבעל יורש את אשתו. אז זה הדו שיח בין אביי לרב פאפה. עכשיו, 8 שורות לפני סוף עמוד א', יש דו שיח מקביל בין רב יאמר לרב אשי. רב יאמר שמע את הבעיה שאביי העלה, הוא לא שמע את הפתרון. אז אומר רב יאמר, הרי התורה אמרה שהיא כן צריכה להתחתן עם מישהו מהשבט. אז איך אפשר לומר שיש בעיה? חייבים לומר שהוסבה שאני, כלומר שהנחלה הזאת כבר הוסבה, ולכן אין בעיה. עונה לו רב אשי, לא נכון. אפשר להבין שיש בעיה, כמו שאמרנו, אבל גם יש פתרון, כמו שאמרנו, שהיא תתחתן עם מישהו שהוא כמוה. אבא שלו מראובן ואימא שלו משמעון. ובזה כמעט סיימנו את הדיון על הבעיה, רק שאלה קטנה אחרונה, אנחנו בשורה הראשונה בעמוד ב', אומרת הגמרא, לפי הפתרון הזה של הבעיה ורב אשי, יוצא שמה שהתורה אמרה לאחד ממשפחת מתי אביה תהיה לאישה, באמת הכוונה היא לאחד ממשפחת מתי אביה ואימה. אז למה התורה לא כתבה ככה? עונה הגמרא, כי אז היינו חושבים שזה לא משנה מי האבא של בעלה ומי האימא של בעלה. כלומר, הייתה יכולה להתחתן עם מישהו שאימא שלו מראובן ואבא שלה משמעון, ולא להפך. לכן התורה הדגישה שקודם כל חייבים שהאבא של בעלה יהיה כמו האבא של האישה. וגם חייבים, וזה התורה כבר לא כתבה, שהאימא שלו תהיה כמו האימא של האישה. אז עד כאן הדיון על הבעיה. בינתיים מה שראינו לגבי הפסוקים בבמדבר זה שרבי ישמעאל רצה ללמוד מזה שיש שלושה פסוקים שלא להסב נחלה משבט לשבט, שאחד מדבר על ירושה על ידי הבן, אבל השני מדבר על ירושה על ידי הבעל, שהבעל יורש את אשתו וככה הנחלה עוברת משבט לשבט. אבל הוא עצמו דחה את זה ואמר אולי הכל מדבר על הבן. אחרי זה ראינו את הראיה של אביי, ועכשיו בעמוד ב' שורה שלישית אנחנו נראה שתי ברייתות שמחזירות אותנו למה שרבי ישמעאל עצמו רצה לומר בהתחלה. שתי הברייתות מניחות בדיוק כמו שרבי ישמעאל אמר. בדין הזה שלא תיסוב נחלה, כמו שכבר אמרנו, פסוק ז' ופסוק ט' הם לאווים, ופסוק ח' באמצע זה המצוות עשה. והברייתות מניחות שאין טעם שיהיו שני פסוקים שנותנים לאו לאישה שמתחתנת עם מישהו משבט אחר רק בגלל שהבן יירש אותה, אלא אחד בא ללמד על הבן, ואחד בא ללמד על זה שהנחלה גם עוברת על ידי שהבעל יורש אותה. כלומר, מכאן שבעל יורש את אשתו. ההבדל היחיד בין שתי הברייתות זה רק הסדר. הברייתה הראשונה מניחה קודם כל שפסוק ט' מדבר על ירושה של הבעל, וממילא פסוק ז' מדבר על ירושה של הבן. הברייתא השנייה, שזה בשורה הראשונה בקוף י' ג', בדיוק להפך. הברייתא מניחה קודם כל שפסוק ז' זה בבן, ואחרי זה ממילא פסוק ט' זה בבעל. אבל בכל מקרה, לפי שתי הברייתות, פסוק ט' מדבר על הבעל. נזכיר עוד פעם מה זה פסוק ט', ולא תיסוב נחלה ממתה למתה אחר, כי איש בנחלתו ידבקו מתות בני ישראל. למה שתי הברייתות מניחות שדווקא הפסוק הזה מדבר על הבעל? זה מביא אותנו לרבע עמוד של קוף י' ג'. פה יש ארבע הסברים. הסבר ראשון, רבא בר שילא אומר כי בפסוק הזה כתוב איש, ואיש זה מלשון אישות, כלומר הבעל יורש את אשתו. דוחה הגמרא, הרי גם בפסוק ז' כתוב איש. לכן רב נחמן בר יצחק מביא הסבר שני, בפסוק השני כתוב כי איש בנחלתו ידבקו מתות בני ישראל. ידבקו זה מלשון ודבק באשתו. אז זה מדבר על ירושה של הבעל. דוחה הגמרא, גם בפסוק ז' כתוב ידבקו. אז את שני הסברים הראשונים דחינו, עכשיו נראה עוד שני הסברים שאותם לא נדחה. רב מביא הסבר שלישי שבעצם מתקן את ההסבר הקודם. כתוב בפסוק ט' ידבקו מתות בני ישראל, ורק שאיש מתחתן עם אישה זה מדביק את שתי המתות, את שני השבטים ביחד. ולכן הפסוק מדבר על ירושה על ידי הנשואין, כלומר על ידי הבעל. רב אשי אומר מזה שכתוב בפסוק ט' ולא תיסוב נחלה ממתה למתה אחר. והוא מבין שמי שירש את אותה אישה שהתחתנה עם מישהו משבט אחר, הוא אחר. ואי אפשר לומר שהבן של אמא נקרא אחר לגבי האמא. כי הבן הוא חלק מהאמא. לכן כנראה הכוונה היא שהאחר הזה זה בעלה. לכן פסוק ט' מדבר על ירושה על ידי הבעל, ופסוק ז' מדבר על ירושה על ידי הבן. ובזה הגענו לאמצע קופיות ג' עמוד א', נסכם את מה שראינו היום. מניין שבעל יורש את אשתו, רבי עקיבא למד את זה מלשערו וירש אותה, וראינו שתי שיטות איך לקרוא את הפסוק, של אביי ורבא. אחרי זה ראינו את הגישה הכללית של רבי ישמעאל ללמוד את זה ממשמעות הפסוקים. אפשרות אחת הייתה מיעיר ופנחס שהיה להם קרקע שהייתה שלהם, והם לא קיבלו את זה מאבא שלהם, אבל על זה רב פאפה הקשה ולא הייתה תשובה בגמרא. אפשרות אחרת הייתה ללמוד את זה ממשמעות הפסוקים שאסור לבת שירשה להתחתן עם מישהו משבט אחר, כי תעביר לו את הנחלה על ידי זה שהוא הבעל יירש אותה, מכאן שבעל יורש את אשתו. רבי ישמעאל עצמו בהתחלה אמר את זה ולא זדחה, כי אולי האיסור שם זה דווקא על ידי ירושה של הבן ולא של הבעל, אבל ראינו שתי ברייתות שהם כן קיבלו את זה, שפסוק אחד מדבר על ירושה של הבן, אבל הפסוק השני מדבר על ירושה של הבעל. וראינו עוד שיטה, שיטת אביי, שהוא למד את זה מפסוק ח' ששם כתוב שבת שירשה נחלה מאמא שלה, בכל זאת יכולה להתחתן עם מישהו מהשבט שלה, וזה על ידי שהיא תתחתן עם מישהו שהוא כמוה שגם אמא שלו מהשבט של אמא שלה, וכל זה בהנחה שבעל יורש את אשתו.